העולם הערבי נערך לסיפוח, גם הוא נערך לסיפוח ברשתות החברתיות, זה נכון לפלסטינים, זה נכון למדינות השכנות שלנו, ועל כך ועוד נשוחח עכשיו עם אורית פרלוב, חוקרת רשתות חברתיות בעולם הערבי. שלום אורית.
אהלן.
אנחנו רוצים קודם להבין מה חושבים בצד הפלסטיני, אם חושבים ומדברים על כך בהרחבה, מה את מזהה בשיח שלהם?
אוקיי, אז אנחנו נחלק את זה, מה לא מעסיק את השיח ומה כן מעסיק את השיח. מכיוון שנשאלתי על הסיפוח, אז אני אתחיל בזה, אני אומר שנכון להיום, וזה עוד יכול להשתנות, אבל אנחנו מדברים שבועיים לקראת יולי, אין שיח באמת אמיתי פלסטיני ציבורי. אני לא מתעסקת בהנהגה, אלא ציבור, כפי ששומעים אותו ברשתות החברתיות. הם לא עוסקים. הם מתעסקים בעיקר, אני אפילו אגיד שלושה דברים, הם מתעסקים בקורונה ובהשלכות שלה, הרצון האדיר שלהם לחזור לעבוד ולפתוח את העסקים שלהם, למרות שהמנהיגים שלהם נזהרים, הם כן מתעסקים בכיס ובבטן. זאת אומרת, כולם רוצים תעסוקה, כולם רוצים תזונה ואוכל, וזה מה שמעסיק היום את השיח. לא הרבה יודעים שלפני שבועיים חמישה נערים ונערות מתאבדים בעזה, ארבעה שורפים את עצמם, אחת שותה רעל, ואנחנו אפילו, זה עובר כל כך מתחת לרדאר, במחנות הפליטים.
שזה לא יקבל תהודה.
תהודה, כי כן, בעולם ערבי מוסלמי בדרך כלל זה דבר שמביך ומתביישים בו, ולכן לא חושפים אותו החוצה. אבל זה אומר שבאמת הציבור, בין אם הוא בעזה ובין אם הוא בגדה, מצוקות היום מעסיקות אותם הרבה יותר. לגבי הסיפוח, המסר הוא די ברור לרשות. במשך כל השנה אנחנו מאוד רוצים להתנגד לכיבוש, ואתם לא מאפשרים לנו, אתם יש שיתוף פעולה ביטחוני ואזרחי ביניכם לבין ממשלת ישראל, לבין מנגנוני הביטחון הישראלים. כשאנחנו מנסים להוציא קמפיינים נגד, אז אתם מפרקים את הקמפיינים, אתם עוצרים את האקטיביסטים ואת המנהיגים. עכשיו, כשאתם כביכול נבגדים על ידי כוחות הביטחון, על ידי ישראל, אז עכשיו אתם רוצים לרכב על הגב שלנו, אתם רוצים להוציא את הציבור לחובות, ושאנחנו נעשה בשבילכם את העבודה. אבל המנהיגים שלנו היום בכלא, וצריך לומר, כלומר, המנהיגים שלנו הפלסטינים, האקטיביסטים הפלסטינים, נמצאים היום או בכלא הישראלי או בכלא הפלסטיני. אין לנו, אין הנהגה, אין קמפיינים של רשת, ולכן נכון להיום, הנושא לא מעסיק את
כלומר, הציבור. כלומר, אני מבין מדברייך שהרשות הפלסטינית בעצם לא נתפסת כהנהגה שמובילה את החוב, או, אם נאמר את זה בצורה אחרת, הסיכוי שתהיה הענות רחבה לקריאות של הרשות הפלסטינית להתארגן, לצאת להפגנות, לפעילות מחאה, כפי שהם בונים אותן בימים האחרונים, הסיכוי הזה הוא לא גבוה.
אני אגיד שני דברים. אחד, במהלך, נגיד, שש השנים האחרונות, הקמפיינים היחידים שבהם גם חמאס וגם הרשות ניסו להוציא ציבורים החוצה, בין אם זה צעדות המאה, צעדות השיבה בעזה והצעדות לקלנדיה במלחמת צוק איתן, המספרים נעים בין 10,000 ל-40 אלף איש. זה הענות, וגם כמובן שמשלמים לחלק מהפעילים וכדומה, זאת הייתה הענות בשש שנים האחרונות, לא הצליחו להוציא ציבורים החוצה בהיקפים גדולים יותר, והם רצו. הדבר השני, ההפגנות היחידות שראינו בחודש האחרון בגדה, התמקדו אך ורק בנשיא הרשות, היו כלומר הציבור נגד נשיא הרשות, לא נגד ישראל. הבנקים לא העבירו משכורות לאותן משפחות שתומכות בטרור, ומה עשה הציבור הפלסטיני בג'נין ויריחו? שרף אלה באש את סניף הבנק אמן קהיר, זה הייתה ההפגנה הראשונה. ההפגנה השנייה הייתה בג'נין, כאשר לא אפשרו לבסטיונרים לפתוח את העסקים שלהם, פשוט שרפו צמיגים נגד הרשות. והאירוע השלישי היה הפריצה לתוך המסגד בחברון. הרשות רצתה להשאיר את המסגדים סגורים עד סוף החג, עד סוף עיד אל פיטר שנחגג. והציבור הפלסטיני בגדה אמר, עד כאן אנחנו רוצים ללכת להתפלל. ועל גבם של הרשות הם פשוט פרצו את המסגד ונכנסו פנימה. זאת אומרת, כל מה שראינו היום ברחובות, בגדה, עוסק אך ורק במרד ומרי נגד הרשות, ולא כלפי ישראל.
והציר המרכזי זה המצב הסוציו-אקונומי?
סוציו-אקונומי בלבד, דבר יחידי שמעסיק אותם.
מה לגבי התרחיש הזה של סיפוח בעד, נגד, יש קולות שאפילו תומכים ברעיון
נכון.
הזה?
נכון. כלומר, לפחות ממה שאנחנו עדים ברשתות החברתיות, בשיח, אני עוקבת אחרי השיח 9 שנים. אני עוקבת אחרי שיח בעזה, גדה מערבית ומזרח ירושלים, ואני יכולה להגיד שיש דבר אחד שיש בו התמדה. כלומר, יש שלושה דברים שיש התמדה, הסוגיות האחרות זה ירושלים והסירים, אבל הדבר הנוסף זה שכמעט כל הציבור הפלסטיני מדבר על מדינה אחת. אני יודעת שאצלנו מדברים מדינה אחת, שתי מדינות, הפרדה, היפרדות, זה שיח אולי פנים ישראלי, חלקו די מהונדס גנטית. הפלסטינים מדברים אך ורק על מדינה אחת, ואפשר לדון מה בראייתם זה מדינה אחת, ומה אותם זכויות של היהודים בתוך המדינה אחת, אבל הם חותרים לשם, ובראייתם, אם ישראל עושה צעדים שמקרבים את חזון המדינה האחת, למה צריך לצאת לחובות ולמרוד בזה? כלומר, לצאת נגד זה. בראייתם, אם הם חוזרים לקבל, להיות בתוך ארץ ישראל, יפה שעה אחת קודם.
עכשיו, וזאת התארגנות שנחשבת תומכת ברשות הפלסטינית, או שזה מין קול שעולה כנגד מה שהרשות הפלסטינית מתכננת ואומרת ומזהירה?
הם חושבים שהרשות הפלסטינית, הם נוכלים. כלומר, אותו פנטזיה שבראייתם זה שזה הפתרון הטוב ביותר, אם הוא לא ריאלי, אז בראייתם זאת פנטזיה שרק מקבעת כל הזמן את השיעבוד שלהם, ולכל אלה שכל הזמן אומרים, אם נתחיל משהו עכשיו, אז אולי עוד 10, 15 שנה, אנחנו נראה איזושהי מציאות שיותר קרובה להיפרדות, אז הם שואלים, מה אתם רוצים, שנחכה עוד 15 שנה של שיעבוד? בשום פנים ואופן. הם טוענים שצריך לדבר, שיש היום רק מדינה אחת, המדינה האחת היא מדינת ישראל, ושעל הפלסטינים לשאת ולתת על הזכויות שלהם בתוך מדינת ישראל. וזה השיח שמתקיים היום בתוך הציבוריות הפלסטינית.
נעבור למדינות השכנות, ואולי לפני כל מדינה אחרת, ירדן שמשמיעה קולות של התנגדות עיקשת לסיפוח, שמענו את המלך מזהיר מפורשות, שזה יפגע ביחסי השלום. איפה הדברים עומדים מבחינתך?
כלומר, באמת הבן אדם שמראה הכי הרבה פעילות במסגרת היכולת שלו, זה באמת המלך, הוא שלח גם את שר החוץ שלו לרמאללה בשבוע שעבר, היחידי שהגיע, כלומר שר החוץ המצרי נהדר, היחידי שבאמת הסוגיה עדיין בוערת לו, ואנחנו מבינים יפה מאוד למה זה בוער לו. אני אומר את זה ככה, לגבי המלך. זה באמת, אם זה מהווה איזשהו אתגר, כנראה המדינה היחידה שזה יאתגר אותה זו ירדן. ולכן האטונים היותר גבוהים. יחד עם זאת, כשאנחנו מוכנים את הפעילות של המלך, מאז האביב הערבי, מ-2011 ועד היום, לאורך השנים, אם אנחנו זהים את האביב הערבי, את עליית האסלאם הפוליטי במצרים, והחשש האדיר שהיה מהגל האסלאמיסטי בירדן, לאחר מכן החשש האמיתי מדאש שתשתלט על ירדן, ובסופו של דבר אותן הפגנות קשות שהיו נגד עליית המחירים בירדן. המלך, אם אנחנו מסתכלים על פעילות ולא על רטוריקה, הוא החליף 8 ראשי ממשלות ועשה 0 רפורמות בנושא. הוא מדבר גבוה, במעשים הוא עושה פחות. היציבות המשטר שלו הרבה יותר חשובה לו, ולכן הוא לא יעשה צעדים דרסטיים להערכתי, שיכולים לסכן את היציבות שלו.
הוא מדבר אבל מול דעת קהל מאוד עוינת לישראל, והשאלה איך הוא מנסה או מתכוון להכיל גלי זעם, גלי מחאות, אם וכאשר יהיו כאלה כמובן, נגד המהלך הישראלי.
כן, אני אומר לך כזה דבר. אחד, אני לא מזהה ברשת בירדן הרבה גלי זעם. גם הפלסטינים
אין התבטאויות חריפות נגד ישראל.
הם יש נגד ישראל, אבל לא ברמה. כבר ראינו התבטאויות הרבה יותר קשות נגדו כשהוא העלה את מחירי הדלק והחשמל. כלומר, הכל זה יחסי. יש התבטאויות. תמיד אנשי הפרלמנט הפלסטינים תמיד התבטאו נגד ישראל. כמובן, הדרישה המיידית זה להפסיק או לחסל את אותו הסכם גז שקיים היום בין ישראל. כלומר, אלה שרוצים לצאת, וגם ככה פועלים נגד ישראל, מבחינתם זו הזדמנות לבטל את הסכם הגז, הם עושים את זה לאורך כל השנה, ואם אפשר עכשיו יש להם איזשהו אינסנטיב להחזיר את הדרישה הזאת, יופי. ייתכן ואנחנו נראה משהו אפילו מאורגן מטעם המלך, יום שישי, יצאו כמובן אותם צעדות ממסגד שחוסן באמן, בשביל, תמיד עדיף להם לעשות משהו מאורגן ויזום, מאשר לתת לרחוב לעשות משהו לא יזום. וגם פה, הפסקות החשמל, המצב שיש אבטלה, אנחנו עדיין בסגרים של קורונה בירדן שלא נפתחו לחלוטין. אני לא יודעת כמה המלך רוצה שכולם ההמון יהיה אותם ברחובות ולהסתער. הוא פעל מאוד יפה בשביל להכיל את הקורונה. ושלא יהיה לו התפרצויות כמו שאנחנו רואים בסעודיה וכמו שאנחנו רואים במצרים. האם הוא רוצה לקחת את הסיכון לגל שני אלים של קורונה בתוך הממלכה שלו? אני לא בטוחה. האם הוא לא חושש שזה יצא מכלל שליטה? אני בספק שהוא חושב שהוא יוכל תמיד להכיל את הדברים האלה, ולכן בתוך החישובים אנחנו ראינו שאפילו חמאס תחת קורונה הפסיק את כל צעדות השיבה. הם לא רצו שיהיה התגודדות. כי הם יודעים שמערכת הבריאות שלהם לא תוכל להכיל את זה, ולכן הם לא רוצים לאתגר את המערכת. וכשיש לך קורונה ברקע, מצב של כלכלי, כלומר של משבר כלכלי בתוך הממלכה, אנחנו זוכרים שהמלך ביקש מהמפרציות 4 מיליארד דולר סיוע, הם נתנו לו 2.5 שנה שעברה, הם אמרו שהם לא ייתנו השנה. הוא במשבר כלכלי. אני לא מאמינה שהוא יסכן וילך נגד הזרם ויעשה צעדים שיכולים לסכן, אחד, סיוע כלכלי, בין אם זה מארצות הברית ובין אם זה מהמפרציות, 2, התפרצות של קורונה אצלו במדינה, ו3, באמת פעילות אקטיביסטית של פלסטינים, שהוא מודד אותה בתוך הממלכה שלו. ולכן גם בחזית המזרחית שלנו, הערכה שלי, אנחנו נשמע רטוריקה עד הרגע האחרון, ופעילות מוכלת ואולי מצומצמת יזומה על הקרקע. כל זה כמובן יכול להשתנות, אנחנו צריכים להגיד את זה, אם פתאום יש אירועים שהם חריגים. אבל אם כשאנחנו צריכים להעריך על פי מה שאנחנו רואים עד היום, הערכה היא לחלוטין מתונה לגבי המרחב היכולת שיש לו לפעול.
בואי נפרוס את המעגל רחב יותר ונגיע עד למדינות המפרץ. העיתותים שאנחנו מקבלים בימים האחרונים, אותו מאמר מפורסם של השגריר בוושינגטון, יוסוף אל-עוטייבה. איזה קולות את שומעת משם?
אז אני אומר את זה ככה, זה גם הפלסטיני וגם המפרציות. המילים הם מילים קשות, המעשים זה מעשים של התקרבות. כלומר, מטוסים עם דגל ישראל שנוחתים בנתב"ג, מאמרי דעה שנכתבים בעיתון ידיעות אחרונות, ציוצים של מפכ"ל המשטרה, של הינדה לוטייבה, האחות של השגריר, שהיום למעשה אחראית על היחסים האסטרטגיים בתוך משרד החוץ של איחוד האמירויות, שמצייצת בעברית. כלומר, כולם בראייה פלסטינית, הם רק רוצים להתקרב לישראל, ופשוט הם השתמשו בזה כתירוץ בשביל לקרב. זאת אומרת, הרטוריקה זה כמו הילד שמושך בצמות, שהמטרה שלו זה רק הוא רוצה תשומת לב מהבחורה. אז בראייה, גם ערבית וגם פלסטינית, זה צעדים של התקרבות במסווה של רטוריקה ביקורתית.
ובראייה פנימית, אם את יכולה לנתח את השיח,
המחשבות שלהם. הם טוענים שעדיף, כמובן, הם היו שמחים שלא נעשה את הצעד הסיפוח. הם מאמינים שביום שאחרי ייתכן, כמו שאנחנו יודעים את זה אצל המדינות הערביות, מכיוון שאין שגרירים, אז אי אפשר להחזיר שגרירים, ומידיעה עברית, אני יודעת, מקפיאים את היחסים הדיפלומטיים בדרך כלל לחודש, חודשיים, כלומר את התקשורת והתיאומים, אבל העסקים, אני יכולה לומר לך כלומר אף אחד כבר לא מדבר על זה, הם אומרים, אם אתם רוצים לשמור על הנורמליזציה, הם כבר לא, הם כבר אומרים שיש נורמליזציה, אז אל תעשו סיפוח. אז הנורמליזציה, כלומר הפעילות נמשכת, הפעילות העסקית, שרובה היא בהחלט ביטחונית, אבל היא בהיקפים, אני יכולה לומר, בלי לנקוד במספרים, שהיא אפילו רחבה היום יותר מזו עם טורקיה. היא לא נפגעת אף פעם לאורך השנים, מ-2003 ועד היום, היא רק במגמת עלייה. גם כשהיו מלחמות וגם כשהיו מבצעים. וברמת הרטוריקה, לפעמים ייבשו באמת, הרטוריקה, הדיפלומטיה, מייבשים את הביצה לאיזשהו חודש, חודשיים, הרוחות הערביות נרגעות, והשיירה ממשיכה. אני יכולה להגיד לך, יש עכשיו מלחמה בלוב, יש מלחמה עדיין נמשכת בתימן, לא הצלחות מרהיבות. אני לא יודעת את כמה יודעים שיש שיתופי פעולה מודיעינים שאנחנו בתוכם שמסייעים למפרציות, גם בסוגיית תימן וגם בסוגיית לוב. הם לא ירצו לאבד את הסיוע הזה לדעתי. הפעילות הזאת יימשך. זאת אומרת, הם לא יסכנו גם פה תעסוקה, הם לא יסכנו את הכלכלה, הם נפגעו עכשיו קשה מאוד בגלל תיירות לתוך המדינות שלהם, ואני לא רואה מצב שהם יחליטו בגלל סיפוח כזה או אחר, פחות או יותר, והערכתי שיהיה פחות ממה שחושבים, לסכן את היחסים, לפחות את העסקים ואת הסחר שיש היום עם מדינת ישראל.
תודה רבה, אורית.
תודה רבה.